אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, כאן מורשת, חברותא, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז סיפה לחינוך וזהות. וכאן, ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך הרב מתניה ידיד.
שלום.
אנחנו בפרשת כתיסא, לכאורה אנחנו אמורים להמשיך ולקרוא את כל העניינים שקשורים להקמה של המשכן, אבל הנה אנחנו באמצע הפרשה, מאיזשהו מקום מגיע הסיפור של חטא העגל, סיפור שבאמת לא מובן, איך עם ישראל שחווה חוויה כה עצומה במעמד הר סיני, מגיע לשפלות כזאת גדולה.
נכון, ואנחנו ברצף פרשיות של קודש, ושל קדושה, ושל משכן, ושל קורבנות, ושל כהנים ולוויים וישראל, ופתאום מגיע חטא שהוא ההפך המוחלט של הקודש, זאת אומרת, הצד השני בדיוק, שלקחת את הקודש ולהפוך אותו לעגל זהב. אתה יודע, הביטוי עגל הזהב הפך להיות ביטוי לכל דבר זול ולכל דבר שאתה סוגד אליו שהוא לא ראוי לדבר הזה. וזה קורה, אתה יודע, אחד המשלים הקשים ביותר לחטא העגל בחזל, במסכת שבת, זה כחלה המזנה תחת חופתה. זאת אומרת, במקום הכי הכי של הקריטת הברית יחד בין בני הזוג, שם קורה את ההפך. וזה מעמד הר סיני. קריטת ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין כלל ישראל, ופתאום הירידה המוחלטת הזאת מהגובה הרב אל השפל של המדרגה.
ואנחנו שואלים למה דווקא בנקודה הזאת, מתי זה קרה בעצם בסיפור של חטא העגל?
אז קודם כל באמת זה הוויכוח הגדול, האם המשכן הוא תוצאה של חטא העגל, או שלפי סדר הפסוקים, מחלוקת מפורסמת בין רשי לרמב"ן. רשי טוען שזה בכלל לא מסודר לפי הסדר, והרמב"ן טוען לו, לא, אל תעשה פה בלגן בסדר של הדברים. אבל אני רוצה להגיד לך, ידידיה, שבין לרשי, בין לרמב"ן, אי אפשר להתווכח עם העובדה שהתורה שמה את חטא העגל אחרי תיאור המשכן.
כלומר, יש כאן עריכה מכוונת של התורה.
לא היסטורית.
כן.
לפי רשי לא היסטורית, לפי הרמב"ן כן, אבל זה לא משנה. התורה בוודאי זה הסדר שהיא מציעה, ובעצם השאלה היא יותר קשה לרשי. אם באמת זה היה רק לא כתוצאה של החטא, אלא קדם לחטא, אז למה זה מסודר באופן הזה? למה סיפור המשכן מופיע לפני חטא העגל? מה התורה רצתה להגיד לנו בדבר הזה?
ואולי נשאל עוד שאלה. הרי יש לנו את הפרשות שעוסקות בלפני, בהכנה, בתכנון, ויש את הפרשות שעוסקות בציווי. וכאן זה נמצא בין התכנון לבין הציווי של העשייה ממש.
מצוין. אתה שמת לב בעצם לקו השבר. יש לנו את הפרשיות של תרומה, של תצווה, שמתארות את מה צריך לעשות. יש לנו את ויקל פקודי שמתארות מה עשו. בתווך, באמצע, ביניים, יש לנו את פרשת חטא העגל. וכמובן שבין אם נבין כמו רשי והרמב"ן, יש כאן עריכה מכוונת. התורה רוצה שנשים את חטא העגל במקום הנכון שלו. ואני חושב שזה קשור גם לא רק לסדר של הפרשיות בספר שמות, אלא גם לפרשת השבוע שלנו ספציפית. נניח שעכשיו אנחנו מנתקים מה יש לפני ואחרי, ורואים את פרשת כתיסא. איך פותחת פרשת כתיסא?
מחצית השקל.
כן. פתאום אנחנו חוזרים רגע אחד לבנייה המסודרת של המשכן, כדי שאפשר יהיה להקריב קורבנות, כדי שיהיה אפשר, צריך כסף. הכסף הזה, אם אתה רוצה שזה יהיה קורבן ציבור, ממי הוא צריך לבוא?
מהעם?
מהעם, מהציבור. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו אחד נורא פשוט. גם אם אתה ואני נלך עכשיו ונאסוף חצי שקל מכל אחד מעם ישראל, נביא אותו למקדש שיבנה במהרה בימינו, וניקח אותו ונגיד, הנה, זה קורבן ציבור, אספנו חצי שקל מכל אחד מכלל ישראל, זה לא יהיה קורבן ציבור. קורבן ציבור בהגדרה שלו זה רק מחצית השקל שנאספת לקופות בית המקדש, שנאספת לטובת קורבנות הציבור, רק אז זה נקרא קורבן ציבור. ואז אני שואל את עצמי, רגע, אז מה זה קורבן ציבור? אם אני אוסף מכל אחד חצי שקל, ואני מביא, זה לא קורבן ציבור. אבל אם אני מכניס את זה לקופה
עצמה
הנכונה, זה כן קורבן ציבור.
לשם ייחוד.
לשם ייחוד ממש. כן. ומהקופסה הנכונה, במקום הנכון, בזמן הנכון. תראה, אנחנו עכשיו בחודש אדר. מחצית השקל קשורה, כמובן, כמו שאנחנו יודעים, באופן מהותי לחודש שבו אנחנו נמצאים.
משמיעין על השקלים.
משמיעין על השקלים, ועוד מעט נקרא את פרשת שקלים. זאת אומרת, יש לנו הכנה שהיא מתחילה בחודש הזה, בפרשיות השבוע האלה, יצא לנו מצוין עם פרשיות השבוע כמובן, כמו תמיד. ואני רוצה להגיד לך שמחצית השקל מלמד אותנו משהו אחד. כדי להפוך משהו לציבורי, לא מספיק שאתה ואני נלך לשכנע את הציבור. זה צריך להיות בחוק. by the law, מה שנקרא, בהגדרה של החוק. בהגדרה של החוק אנחנו צריכים שיהיה דברים שהם פרטיים, יחידים וקורבנות שהם ציבור. אני כל הזמן, אתה יודע, במחשבה, אנחנו כל הזמן על חטא העגל. האם זה אומר לנו משהו? האם חטא העגל היה קורבן ציבור?
וואו.
במובן
השני. שאלה מעניינת.
האם הוא היה ציבורי, או שהוא היה כמה יחידים שהתאחדו והחליטו לעשות עגל? האם זה האופוזיט, ההפך של קורבן הציבור, או שזה הרבה יחידים, אבל זה לא כלל ישראל?
לפי העונש, לכאורה, התוצאה איש זה של כלל ישראל, כי כולם נענשו בסופו של דבר.
כמה מתו אחרי חטא העגל?
3,000.
זה לא כל הציבור.
נכון, אבל אנחנו עדיין סובלים מחטא העגל עד היום.
ולכן, כמו תמיד, אנחנו נצטרך בעוד מעט לחזור לפסוקים, ולראות איך התורה מתארת את זה. האם התורה מתארת את זה כחטא ציבורי, אבל האם יש איזה שינוי באמצע? האם זה מאפשר דווקא את הכפרה, זה שזה לא היה מחצית השקל? ולכן המתח הזה בתוך פרשת השבוע שלנו, מה זה ציבור ומה זה יחיד, מה זה חטא של ציבור, מה זה חטא של יחיד, כי אני מזכיר לך, כשהתורה רוצה לדבר על חטאים של ציבור, עוד מעט בספר ויקרא, היא יודעת לדבר על חטאים של ציבור.
היא מפרטת את זה בצורה מסודרת. מאוד.
אז זאת השאלה שאני רוצה שנלך איתה, ונדמה לי שהמצוות של תחילת הפרשה מכוונות לשם.
תראה, יש את המצוות של הכיור, קידוש ידיים ורגליים, זה שוב הכנה מסוימת להוריד את הזוהמה, שצרינו עליו, היא כן בסוף נכנסה, זה חטא עגל.
נכון, אז זה מעניין מאוד. התורה מפרטת מצווה שאפשר היה לשים אותה בכל פרשה אחרת באזור שלנו, וזה היה מתקבל. ודווקא לפני חטא העגל, אנחנו קוראים על מצווה שנקראת קידוש ידיים ורגליים. בוא נגיד עליה רגע אחד מילה. אסור לשום כהן לגעת בכלי שרת בבית המקדש, לפני שהוא מקדש ידיו ורגליו, שוב, לא בברז שנמצא אולי בבית המוקד, אלא דווקא מהכיור. אגב, מה זה נקרא לקדש ידיים ורגליים? אז במובן המעשי אתה לוקח את יד ימין, שם אותה על רגל ימין, ופותח את מי הכיור ומקדש אותה. כמו נטילת ידיים, רק נטילת יד ורגל. אותו דבר עם יד שמאל ורגל שמאל. זה המעשה הראשון שנעשה בבית המקדש בכל בוקר, כעבודה. אתה מקדש ידיים ורגליים, ואז יכול לגשת ולעשות את העבודה. למה זה נמצא כאן? מה המשמעות של קידוש ידיים ורגליים דווקא כרגע?
בבואם אל הקודש.
בבואם אל הקודש, בדיוק. אנחנו מדברים על הכנה. כל הזמן, אתה יודע, כל המצוות של פרשת השבוע שלנו, יש 6 מצוות בפרשת השבוע שלנו. כולם בעצם מדברות על הכנה. וזה, אני חושב, חלק מה שהתורה רוצה להגיד לנו בפרשה הזאת דווקא. מה היא רוצה להגיד לנו? אגב, המצוות כולם, אם נפרט אותם רגע אחד, המצוות כולם, מחצית השקל, קידוש ידיים ורגליים, משיכת הכהן הגדול לעבודתו. זה עבודה? לא. זה הכנה? כן. שיחה בשמן המשחה שהיא אסורה לזר. את זה אסור לעשות לזר. אסור לעשות שמן משחה באותה מידות, זו המצווה החמישית, לשימוש אישי. ועשיית קטורת לשימוש אישי. כל הדברים האלו שהם רק הכנות, לעשות קטורת, זה לא להקטיר קטורת. זה לעשות את הקטורת, את זה אסור. זאת אומרת, כל ההכוונה שלנו אל הקודש צריכה להיות מדויקת. מי ראוי לזה? רק קופה של מחצית השקל. רק כיור שבורחצים ידיים ורגליים. אנחנו עוסקים בהכנה למצוות ולקודש.
וזה בעצם הרמז של חטא העגל, כי שם לא היה שום מגבלה, זה בא מהעם, לא קשור לקודש.
ולא בהכנה.
נכון.
זאת אומרת, אם אתה קורא את הפסוקים, ואנחנו נקרא אותם עוד רגע, של הקדמה לחטא העגל, אתה תראה שזה קורה מהר מדי. אין הכנה, אין קידוש ידיים ורגליים, אין שמן משחה, אין משהו שמכין את האדם הנכון לעשות את זה. וכאן באמת, אגב, כל הסיפורים על העיכובים שהרון ניסה לעכב את עם ישראל מלעשות את חטא העגל, היה סמל ההכנה. אתה יודע, כשנכנסים לבית הכנסת, מה תמיד אומרים? אתה לא נכנס בריצה. אתה עומד רגע. הרבה אנשים נוהגים, כמובן, בהלכה כתוב, ליטול את ידיו, להיכנס ולעמוד רגע, להגיד פסוק, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אגב, בהקשר הזה, ההצעה הטובה ביותר שאני קיבלתי אי פעם לנושא של תפילה בכוונה, היה ההצעה הפשוטה הבאה. אתה מגיע, נכון, יש לך סידור, אל תפתח אותו. חכה דקה. תשב מול הסידור, תחכה דקה, אני אומר לכם, התפילה תראה אחרת. אתה יודע, החסידים הראשונים היו שוהים, שעה, אנחנו כאלה צדיקים וטובים, מספיק לנו דקה. אבל הרעיון הוא כמובן, כל הכנה שאתה עושה, היא הכנה שמועילה.
חברותה, עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, ואנחנו עוסקים עכשיו בחטא העגל, ומנסים להבין איך באמת עם ישראל ירד מהמדרגה הגבוהה של הר סיני אל חטא העגל. ואולי אני שואל, אולי כבר היו רמזים במתן תורה, הרי כשעם ישראל עומד מול העוצמה הגדולה האלוקית, הוא נבהל, והוא בא למשה ומבקש ממנו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. החשש הזה, הבריחה הזה מהעוצמה הגדולה, אולי זה הסיפור, הם לא הוצאו את אלוקים כי הם פחדו ממנו, הוצאו את משה, ועכשיו כשמשה בושש לבוא, צריך איזה משה אחר?
אתה אומר משהו מעניין מאוד, שבעצם העם שהרגע יצא ממצרים, הוא עם של עבדים, אתה תוך רגע הופך אותו, אתה יודע, מי, אנחנו הרי חוגגים, את מי ליל הסדר ועד חג השבועות, אז אמנם בזמנים של התורה זה אחרת, ובכל זאת, יש כאן משהו מאוד עוצמתי, מאוד חזק, מאוד מפחיד, מאוד מפחיד.
הם לא רגילים לזה?
הם לא רגילים. כתוב, אתה יודע, הפסוק שכתוב, וירד השם על הר סיני. הפסוק הזה הוא מחריד. מה הם ראו שם?
ויחרד כל העם.
ויחרד כל ההר, ואחרי זה ויחרד כל העם. הכל חרד, הכל זז שם, מהאדמה ועד לאנשים. אבל אני חושב שבשאלה ששאלת, יש הערה מעניינת מאוד שצריך לשים לב אליה. אתה יודע, אנחנו אומרים חטא העגל, בעצם זה עבודה זרה. אין פה שום אפשרות אחרת. אתה אומר, אלה אלוהיך ישראל. זה דבר שהוא נורא והיום. ובכל זאת, הפסוקים בהתחלה, אם אתה מדבר על רמזים מטרימים, מה שנקרא, רמזים שקודמים, כשאתה קורא את הסדר של הפסוקים, בלי ידע מוקדם, אתה רק קורא אותם, אתה רואה איך מתחיל חטא העגל, ממה הוא מתחיל? וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. אז מי חסר להם?
משה.
משה, לא אלוהים. הקדוש ברוך הוא קיים, חי וקיים, זה בוודאי, אין להם שום ספק בזה. אבל מי בושש לרדת? זה משה. ואז הוא אומר, ויקהל להם על הארון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו.
אז נכון. למה אלוהים?
נכון, עוד רגע. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. עכשיו אני חושב שהפסוק משחק פה בדיוק על מה שאתה הערת. מה חסר להם? חסר להם משה רבנו שילך לפנינו, או חסר להם אלוהים?
השליח.
אני חושב שהפסוק מלמד זכות על כלל ישראל. הם עם של עבדים, הם צריכים מנהיג. הם לא מנהיגים טבעיים כרגע. לאט לאט הם יהיו, הם מיד, כולם יהפכו להיות מנהיגים. אנחנו מכירים את זה על עצמנו. ובכל זאת, ברגע הזה, חסר להם משה.
אז למה בעצם לא מחפשים מנהיג אחר?
יופי, אז איך
הם מחפשים? אהרון, חור, חסר?
יפה מאוד. איך נקרא משה בתורה?
איש האלוהים.
נכון. יש פה משחק בין משה, איש האלוהים. תראה, ראינו את משה רבנו בעשרת הדיברות. הוא עלה, הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא. אהרון, אתה לא היית שם. אז אנחנו צריכים מישהו כזה. אתה לא יכול, בוא נעשה משהו אחר. אגב, הם פונים לאהרון כי הם מחפשים משה.
נכון.
עכשיו, הדבר המדהים הוא שאני חושב שהתורה הולכת עם זה עד הסוף. זאת אומרת, לימוד הזכות כאן, באופן עמוק, אומר, יש כאן עם שזקוק למשה, והוא קורא לו אלוהים. עכשיו, כאן אני אומר, פתאום החטא נראה בעיניי, אפילו כמעט סביר. זאת אומרת, אין משה, מה נעשה בלי משה? אתה יודע, המדרשים, כשהיינו ילדים, אז זה היה מדרש מפחיד, שהשטן העביר את המיטה עם משה רבנו עליה, המיטה שבה הוא מת. הוא מראה להם, משה נפטר. מה יעשו העם? איך הם לא יאמינו לשטן? ואז אתה אומר, רגע, התורה כבר בהתחלה לוקחת את החטא הזה ואומרת, הוא חטא חמור ביותר. אבל יש כאן איזה משהו שאפשר להבין אותו. ואז אני יודע גם איך להתמודד איתו.
איך הם בכלל מגיעים דווקא לעגל? מה המשמעות הסמלית של עגל?
תראה, אתה שואל שאלה שמי שואל אותה מיד בהמשך הפרשה, אהרון בעצמו. כשאהרון מתאר למשה, וזו שיחה מעניינת מאוד, שאגב, אם היא הייתה חסרה בתורה, אני לא בטוח שהיינו מרגישים, זאת אומרת, התורה לא צריכה לפרט כל שיחה שהייתה בין משה לבין אהרון, אבל בהמשך הפרשה, ואומר להם, ככה מתאר אהרון למשה, למי זהב, התפרקו, ויתנו לי, ואז אהרון מה הוא אומר? והשליחהו באש, ויצא העגל הזה. בעצם מי לא ידע שיצא עגל? אהרון בעצמו אומר, אני לא יודע, משה רבנו, מה קרה? זרקתי זהב לאש. ופתאום יצא עגל. אגב, אני חייב להגיד לך, אחד הדברים הקשים להבנה אבל הנפלאים, כשבמסכת יומה, הגמרא מתארת את המזבח של מקדש ראשון. היא כותרת שהאש הייתה באיזו צורה? של עגל קטן, של גור עריות קטן. של משהו של חיה קטנה, כמובן לא עגל, אבל של גור עריות קטן, האש עצמה על המזבח הייתה בצורה של גור עריות. קשה לא להיזכר מה זה מזכיר לנו. פה זה עגל, הפסול והלא טוב, אבל פה זה גור של עריות.
תראה, אני אוסיף גם הטכניקה של ירבעם כדי לתפוס את העם, הוא לקח שני עגלים, הוא החזיר אותם לתקופה הזאת של מתן תורה.
והצליח.
כן.
והצליח, ועם ישראל לא עולה למקדש בירושלים, אלא הולך לדן ולבית אל. זאת אומרת, יש כאן משהו שהעם היוצא ממצרים, מבקש תחליף למשה, קורא לזה אלוהים, זורק זהב לאש, וזה מצליח להם, אז מה העם חושב? מצוין, אלוהים איתנו. Mm-hmm. הם לא רואים בזה שום בעיה. וכשמשה מגיע לארון ואומר לו, מה עשית? הוא כמעט שואל אותו במילים האלה, מה עשית? אז מה אהרון עונה לו? הוא אומר לו, תשמע, אני לא התכוונתי, אבל תראה מה קרה. ואז משה צריך להבהיר שהדבר הזה הוא אסון, הוא נורא והיום. ובכל זאת אני רוצה להגיד לך, 3,000 איש שמתים, זה הרבה פחות מהמתים, למשל, במגפה של מדיין. 24,000 איש. אני מסתכל על הכמות כאן מרגע רגע. אולי באמת החטא הזה הוא קצת אחרת. אבל אתה הזכרת ובצדק שבסופו של דבר זה קורה בחתונה. וכשזה קורה בחתונה, זה תמיד יותר חמור מכל מה שיקרה 10 שנים אחרי.
כן, זה מזכיר את הסיפור של נדב ואביהו. העוצמה הגדולה של ממש יום של חנוכת המשכן.
ממש כיוונתי לדעת גדולים, כי זה בדיוק, בדיוק הדבר שמתבקש להגיד עכשיו. זאת אומרת, נדב ואביהו, יכול להיות שעשו חטא שאפשר להבין אותו. הוא חטא של קדושה, הכניסו אש למזבח ולמקדש ולהכל. אבל כשזה קורה בתוך המשכן, ביום חנוכת המשכן, שם כל דבר הוא יותר חמור. שם הדיוק, אתה יודע, כשאתה מגיע לברך באיזה מסיבת יום הולדת של חבר, הכל בסדר. כשאתה מגיע לחתונה שלו לברך, כדאי שתדע מה אתה אומר. וזה בדיוק מה שקורה. כשאתה נמצא בתוך החופה, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, זה מתן תורה. וכששם אתה לא מדייק בדברים, זה חמור מאוד. לכן אגב, כשההלכה מדברת על חזנים בבית כנסת, אז צריך לקרוא את זה פעם. מי ראוי להיות חזן בבית? מי ראוי להוביל את התפילה? אבל כשעוסקים בחזנות של יום כיפור, וואו, שם מאוד מקפידים. גם אם אתה לא מקפיד על זה כל השנה, יש מקומות וזמנים שצריך להקפיד על זה.
בוא ננסה להבין, מי אלו שיזמו את הסיפור של חטא העגל, ומי בכלל לא היה שם בכיוון? למשל, בני לוי.
אז יש מנהג מעניין מאוד, שלא הכרתי אותו. שאתה יודע, שחלוקת העליות בפרשת כתיסה, אז מי קורא את חטא העגל? לוי.
כן.
זה לא פרופורציונלי בכלל שם. ראשון ושני הם ארוכים מאוד, ופתאום השאר הם קצרים. ואז כתוב שבגלל של בני לוי לא חטאו בחטא העגל,
אין להם מה להתבייש.
אין להם מה להתבייש, הם יכולים לקרוא את זה. זה מראה משהו שגם כאשר העם, אתה יודע, לפעמים העם חוטא. ואז אתה שואל, רגע, מי זה העם? מי זה העם? האם המנהיגים שלו חטאו? האם מורי ההוראה חטאו? זה חמור מאוד. אבל כאן בחטא העגל זה עוד משהו שאתה יודע, באתי היום קצת להקל את הערס הגדול של חטא העגל. בני לוי לא חטאו. בני לוי הם השבט של מי? של משה ואהרון. אהרון לא חטא? לא, אהרון לא חטא. אהרון לא אמר אלה אלוהיך ישראל. אהרון אולי לא עצר את זה בזמן. אבל האם הוא חטא? התשובה היא לא. הוא חטא בחטא מסוים של מנהיג בהקשר הזה.
אחריות.
אחריות. בני לוי לא עבדו במצרים לפי חלק מהמדרשים. בני לוי לא עשו את חטא העגל. יש הנהגה רוחנית של העם, שגם כאשר כולו פרוע ולשמצה בכמיהם, יש מישהו שמנהיג. ולכן נדמה לי שזה תקווה גדולה לכלל ישראל.
אני רוצה לחזור אל משה. כשמשה מבין שיש כאן תחליף אליו, איך הוא מתמודד עם זה?
אז בוא תמיד הפסוקים בעצמם
מדברים.
ופתאום משה על ההר, אני בטוח שהוא, אתה יודע, באיזשהו עולם רוחני מאוד גבוה, פתאום הוא שומע מהקדוש ברוך הוא את המילים הבאות, לך רד. זה מילים של גירוש. לך רד, כי שיחת מי?
עמך.
ולכאורה, אתה יודע, המדרש אומר רגע, עמך ולא עמי, מה קרה? קראת להם בני בכורי ישראל כשאהבת אותם, ופתאום הם עמי ולא עמך. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לו, הוא רומז לו כבר מההתחלה, אתה, אם זה העם שלך, אתה גם יכול לתקן את זה.
וואו.
זאת אומרת, לך רד כי שיחת עמך בתוך הבשורה הקשה הזאת, הם שרו מהר מן הדרך הטובה, אבל זה עמך. והמילים הקשות של אלה אלוהיך ישראל, אתה יודע, תמיד אומרים, בלי להבין בזה הרבה, שהמילה אלוהים מורכבת מהמילים אלה ומי. ופה כלל ישראל ויתר על החמישים, ויתר על המי, ואמר רק אלה אלוהיך ישראל. שזה כמובן ירידה עצומה בדרגה. ואז, הקדוש ברוך הוא רומז לו את הרמז הידוע, נכון? הניחה לי ואיחר בי בהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעזוב אותי ואני הורג אותם. מה משה מבין מזה?
קדימה, להתפלל.
בדיוק, אל תעזוב. ועוד על ההר, וזה אני חושב שצריך להדגיש, כי זה שמים, לא שמים לב כל כך. הוא לא יורד, הוא לא רואה, הוא לא שובר את הלוחות, הוא מתפלל עליהם עוד שהוא למעלה. וזה חשוב מאוד כמובן. ויחל משה פני השם אלוהיו. וכל התפילה וכל... תדע, לפעמים אנחנו רואים חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. ואנחנו רואים את זה לפעמים בחיים. חרב חדה מונחת על צווארך, אל יתייאש מן הרחמים. גם בזמנים קשים לעם ישראל, גם אתה מתפלל כל הזמן. נדמה לי שמשה רבנו, אמנם דוד המלך אומר על עצמו, ואני תפילה. הוא לא אומר אני מתפלל, הוא אומר אני תפילה, אני ממש מייצג את הדבר הזה. אבל משה רבנו מלמד אותנו, אולי בדרך המשמעותית ביותר, שלעולם לא מוותרים על כלל ישראל. כלל ישראל יש לו זכויות, ותמיד אפשר להתפלל עליו, ותמיד גם אפשר להצליח.
עכשיו, מי שהיה שם נמצא, זה היה יהושע משרת משה. מעניין איך הוא לומד מהאירוע הזה לגבי המנהיגות שלו בהמשך.
וזה מעניין מאוד. התורה מכניסה פה איזה שני פסוקים של שיחה בין משה לבין יהושע. בכלל, אני אומר, הפרשה שלנו מלאה בשיחות בין משה לבין הקדוש ברוך הוא. בין משה ליהושע, בין משה לאהרון. לא דבר מובן מאליו ופשוט. והפסוקים האלה שהוא מדבר עם יהושע, אנחנו יודעים הרי כולנו שיהושע הופך להיות המנהיג. משה מלמד אותו הנהגה. ולכן זה פסוקים מאוד חשובים. מה הוא מלמד אותו? וישמע יהושע את כל העם ברעו. ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה. יהושע לא מזהה נכון את הקולות של המחנה. ולכן משה רבנו מיד אומר, ויאמר, אין קול ענות גבוהה, זה לא קול מנצחים, ולא קול שמפסידים. זה קול של תרועה סתם. אז כשאין מלחמה, למה צריך להריע? מה הסיפור? משה רבנו מלמד את יהושע להקשיב. אם התכונה הגדולה של משה רבנו זה לראות, ויער, 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 כל הזמן בתחילת דרכו, התכונה הגדולה של יהושע תהיה להבין איך לשמוע קולות. ולכן, אני מזכיר לך, אפילו הניצחון הגדול של יהושע ביריחו, איך הוא נעשה? על ידי קולות. תרועה של שופרות וחצוצרות. והדבר הזה הוא מדהים, שבעצם באותו רגע של ירידה בין פסגת ההר, כפשוטו, לבין השבירת הלוחות, יש שיחה בין רב לתלמידו, על איך, קודם כל, לפני שאתה מגיע, לפני שאתה מטפל, לפני שאתה מתעצבן, לפני שאתה שובר את הלוחות, בוא נבין מה אנחנו שומעים. וזה משה וזה יהושע, זה הנהגה של כלל ישראל.
חברותה, עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב ומתניה ידיד, והשאלה הגדולה עכשיו, איך יוצאים מכאן והלאה? האם העם יכול לשוב בתשובה? האם העונש הזה של ההרג של 3,000 הוא זה שמחפר? ובכלל, מה אפשר ללמוד מכאן להבא?
אתה יודע, זה שבר כל כך גדול, ואתה אומר לעצמך איך אפשר לקום ממנו כעם. פתאום העם מבין מה הוא עשה, והשבר הזה הוא מאוד גדול. אנחנו בתקופה לא קלה, בתקופה שגם הרבה דברים מרשימים, מתעצמים ביכולות של החבר'ה הצעירים שלנו בחיילים, אבל גם הרבה דברים נשברים. ואתה שואל את עצמך איך אפשר להתקומם מאירוע כל כך קשה. ואני אומר, כמו תמיד, התנ"ך, וזה הערה נפלאה של הרב סולובייצ'יק. בספר שנקרא אדם וביתו, הוא מדבר על הבית הפרטי של כל אדם. הוא מדבר שם על כל ההיבטים של משפחה ובית. אבל העמוד הראשון של הספר, הוא אומר, תדעו לכם, שהמצע של הלימוד שלי הוא התנ"ך. ואז הוא כותב שאנחנו הרבה פעמים פותחים את התנ"ך כדי לקרוא, כדי ללמוד, אבל לא מנסים לקבל ממנו סולם ערכים. והוא אומר, הקריאה של התנ"ך שמבקשת לקבל דרך לחיים,
משהו אישי,
היא קריאה מרגשת מאוד. ובדיוק הוא כותב שם שכל, הוא כותב במילים האלה, שאדם צריך לחפש את עצמו בתוך התנ"ך. זה מילים נפלאות. ואני חושב שכאן, דווקא בתקופה שיש בה גם שבר, אז אפשר ללמוד איך מתקומים משבר. הדבר הראשון הוא להבהיר את השבר, כמה שזה נשמע נורא. בוא נבין רגע בדיוק מה נשבר, ולכן הדבר הראשון שמשה יעשה, מה הוא עושה?
שובר את הלוחות.
שובר את הלוחות. זאת אומרת, יש פה שבר. אני לא מתעלם, אני לא מייפה את הדברים, אני לא כותב רק שהכל פה ורוד. יש פה שבר.
הוא כאילו קרא את הכתובה.
ממש. ממש. ולכן קריאת הכתובה הזאת, שהיא קורית בתוך החופה, בין החתן לבין הכלה, יש כאן איזו אמירה מאוד מאוד חזקה, כי, אתה יודע, תמיד שואלים, אני שאל אותי פעם, נער צעיר מאוד, אמרתי לו עצמי, תשמע, זו שאלה נפלאה, למה משה מוריד את הלוחות? בשביל לשבור אותם, תשאיר אותם בשמיים, תהלך איזה נכון. תיקח, תביא, למה להוריד אותם ולשבור אותם?
אתה יודע מה, שאלת עוד שאלה, אם כבר שוברים, וזה דבר שמייצג את הדבר הלא טוב, למה עוד שמים את זה בארון, שאומרים את זה?
כן, מי רוצה להיזכר בשברים של הלוחות? איך הגמרא כותבת? לוחות ושברי לוחות מונחים בארון.
כן.
הגמרא רוצה להשוות פה שאין לוחות שניים בלי שברי הלוחות הראשונים. אם אתה לא יודע מה נשבר, אתה יודע, אמר לי פעם מטפל גדול, הוא אמר לי שהטיפול תמיד מתחיל להועיל כאשר האדם מבין את השבר. כשהוא מבין את השבר, והוא אמר לי עוד משפט חשוב, שאדם מבין שגם אם הוא לא השם, הוא אחראי לתקן את השבר וואו. הזה, רק אז מתחילים לתקן. כן. ולכן שבירת הלוחות היא הבנת השבר, ואז איך מתחילים לתקן. אז אתה הזכרת תיקון אחד, שמים את שברי הלוחות בארון, כמו שנאמר בתהילים, וחטאתי נגדי תמיד. תמיד. זאת אומרת, כמו שכתוב, שיביתי השם נגדי תמיד, גם חטאתי נגדי תמיד, להבדיל כמובן. זאת אומרת, יש כאן איזו אמירה שאומרת, אנחנו לא שוכחים את השברים שלנו. אנחנו עסוקים בתיקון, אבל מסתכלים תמיד גם על מה שעשינו כדי ללמוד מזה. אבל מה התיקון השני? איך עושים את זה? אז הוא קודם כל שובר את הלוחות, זה כולנו מכירים. ואז הוא לוקח את העגל, והוא שורף אותו, הוא לא מטפל בעם ישראל קודם. במה הוא מטפל קודם? בעגל.
בבעיה.
כל עוד, אתה יודע, אני אגיד עכשיו, משל, לא מדמה את זה, אבל כולנו מכירים את זה. כשיש סלסילת ממתקים על השולחן, אתה לא תוכל להתמודד עם זה. תחביא אותה בארון, ואתה תראה שפתאום הכמיהה לממתקים בבית קצת יורדת. יפה. משה רבנו יודע שכל עוד החטא העגל נמצא מולם כל הזמן, לא שברי הלוחות, העגל, החטא עצמו, את זה צריך סלק. אתה יודע, תמיד בשביל להיטהר, אתה קודם כל צריך לטבול במקווה, אתה קודם כל מיטהר. אחרי זה אתה יכול להתחיל לתקן. אז דבר ראשון, לוקח את העגל וקוטט אותו. ואחרי זה תראה, מדהים, למי הוא הולך קודם? להנהגה. הוא מדבר קודם עם אהרון. הוא לא הולך לעם, הוא לא צועק עליהם, הוא לא מדבר איתם. יש אחריות למנהיגים.
הוא מברר קודם כל.
קודם כל מברר, הוא רוצה להבין מה קרה. אתה יודע, כי כתוב בהתחלה, וייחרף משה, ואתה חושש שאולי נעשים פה דברים, מתוך כעס, חלילה. הוא שובר את הלוחות, הוא מנקה את העגל, הולך להנהגה, ואחרי זה הולך לעם. אתה יודע,
הכי קל להשים את העם, אתה אומר.
בדיוק. אבל למי הוא הולך? לא לשין גימל. הוא הולך למפקד העליון. וכאן זה מראה לנו דרך שתיקון לא יכולה להתחיל בלגעור בשין גימל. תמיד אתה אחרי, ותמיד אתה, במובן הזה, אתה צרתי דין וחשבון ראשון. ולכן, הסדר הפעולות הזה, שהוא מדהים בפרשת השבוע שלנו, בפשטות שלו, הבנת השבר לכולם, מיגור השבר, ניקוי, לחפר זה גם כמובן לנקות, ללכת להנהגה, ואחרי זה כמובן ללכת לעם.
לפי מה שאמרת, האחריות היא של המנהיגים. והשאלה היא כזאת, בסופו של דבר אנחנו רואים שמשה מצווה אותם לבוא ולהרוג את האחים שלהם. זה הדבר הכי קשה. איך הם יכולים לבוא ולהתמודד עם דבר כזה?
זה אולי שאלת השאלות פרשת השבוע שלנו. אנחנו כל כך רחוקים מזה, ברוך השם, שקשה לנו מאוד להבין את הדבר הזה. אבל אני רוצה להגיד על זה מילה אחת. האמירה של להרוג את האחים, שהיא אמירה שפשט פה. כה אמר השם אלוהי ישראל, זה ציווי אלוקי, שימו איש חרבו על ירחו, והרגו איש את אחיו, איש את רעו ואיש את קרובו. זה דבר שהוא נורא והיום. אבל כמה נהרגים? 3,000. כמה היו שם? 600,000. רק גברים 600,000. אז אני לא מבין את הפער. אם הוא אומר להרוג, אז לכאורה הייתי מצפה למספרים גדולים יותר. ואז פתאום אתה רואה שההרג היה מאוד מדויק. כנראה שיש אנשים שהכפרה שלהם היא רק באותה מיטה על מרגלות הר סיני ליד חטא העגל. זאת אומרת, הדיוק הזה, מצד אחד האמירה הנוראית והקשה הזאת של להרוג איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו, בלי להתבלבל, אי אפשר לפרש את זה אחרת. אבל פתאום אתה רואה שאתה מגלה את המספרים, המספרים הם מאוד מאוד קטנים. מה זה אומר? זה אומר שגם כשיש צורך לנקות את המחנה, ולטהר אותו, ואין מה לעשות, יש אנשים שהכפרה שלהם במידה כנגד מידה, תהיה למות שם, כי זה מה שמקבלים על עבודה זרה. בכל זאת זה יהיה מאוד מאוד מדויק. ואז מיד, בפסוק הבא, שלא יאמן איך הפער בין הפסוקים, ויומר משה, מילאו ידיכם היום להשם, תעצרו, גמרנו, כי איש בבנו ואחיו, ולתת עליהם היום ברכה. זה אירוע קצר מאוד, כנראה כמה שעות, מסתכם ביום אחד, ומיד אחרי זה הוא מסתיים במילה ברכה.
אי אפשר להישאר בתחושה הזאת הקשה של מה שהיה באותו יום, צריך להחליף את הראש.
זה לא מתקן. אנחנו רוצים לעשות את התיקון, צריך לחטוא את העגל, צריך להרוג את מי שצריך להרוג, צריך לגעור במנהיגים, אבל מעכשיו אנחנו מסתכלים קדימה. חיובית. לתת עליהם היום ברכה, זה פתאום להתחיל מהלך
כן,
אחר לחלוטין.
זה מבט חיובי.
מבט חיובי, פתאום, באותו יום. Mm-hmm. באותו יום. זאת אומרת, זה לא מלחמת אחים שנמשכת עכשיו שנתיים. זה יום אחד, שמי שהצטוו להרוג אותו, הרגו אותו, מאוד מאוד מדויק, 3,000 איש. ואמרתי לך, בחטא, יש לנו חטאים שמתים הרבה יותר. והנה פה 3,000, ולתת עליהם היום ברכה. אם אתה לא נותן תקווה לעם שלך, אם אתה לא נותן ברכה, גם תוך כדי המלחמה, אנחנו בבעיה. רוצים מבט רחב וגדול, ומשה רבנו עוד באותו יום מדבר על ברכה, ביום שבו הוא שובר את הלוחות, הורג, מצווה להרוג איש את אחיו, וכבר סוף היום מסתיים, סיימנו, עכשיו ברכה.
תראה, תמיד אומרים שחטא העגל ככה תופס אותנו עד ימינו. מה המשמעות מבחינת היכולת לבוא ולחתור, או בדרך לתיקון, כמו שדיברנו?
אז אנחנו משלמים על חטא העגל, וזו תמיד אמירה שהיא נאמרת, במובן הזה שאנחנו פישלנו בחתונה. דבר שלא שוכחים. אם אתה עושה משהו אחד לא נכון בחתונה שלך, אז הולך איתך לכל נישואים.
הצלם צילם גם את התמונות האלה ותעד.
בדיוק. הצלם היה שם ולא הספקת להגיד לו למחוק את התמונות הללו. והתמונה הזאת נשארת. ואני חושב שיש לה משמעות גדולה מאוד. אנחנו מסוגלים להגיע, כמו שכתוב במדרשים, לאפר הארץ, לתחתית המדרגה. אין לנו שום הבטחה שלא נגיע לשם. אם אנחנו לא נעבוד על זה. זה תמיד אומרים שהוא היה כהן גדול 80 שנה, וזה בסוף נעשה צדוקי. אין לנו הבטחה. אל תאמן בעצמך עד יום אותך. אני לא חושב שיש מסר חזק יותר וגדול יותר, מלהגיד לאדם, יש לך כוחות אדירים, אתה מסוגל גם ליפול. לפתח אתה תרובץ. ולכן, אתה חייב תמיד לשמור על מכל משמר, שאתה הולך בדרך הנכונה. אולי אם יש טיפ שהייתי יכול לתת לילדים שלי, זה מה שהייתי אומר להם. הייתי אומר להם, אתם מסוגלים לפרוץ לשמיים, ואתם גם מסוגלים ליפול. תכוונו את דרככם, תתכוננו, תעשו את הדבר הנכון, ואז תצליחו.
חברותה, עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת חברותה יחד עם הרב מתניה ידיד, ואני רוצה מכאן ככה לסיפור השראה, להיכנס דווקא להחלטות הלא פשוטות של משה רבנו. הוא מקבל הזדמנות אולי להחליף את העם, שיצא ממנו הדור החדש, והוא לא לוקח את ההצעה הזאת. הוא מסתכל קדימה ואומר, צריך לתקן.
נכון מאוד, ואתה יודע, יכולת לראות קדימה, יש לה, אם היינו יכולים לראות מה יקרה בעוד שנה, אני חושב שהיינו אנשים אחרים, מהרבה מאוד בחינות, וכמו שאמרת, משה רבנו, שיכול לקבל הצעה מאוד מפתה, ועשה אותך לגוי גדול, בוא נבנה פה עם חדש ודור חדש, הוא לא מוותר בכלל על מה שהיה, הוא אומר, אני רוצה לקחת את כל מה שהיה ולתקם ולשפר אותו, כי אז, מה היה קורה אם היינו נופלים? היינו אומרים, טוב, אז אולי אין לנו סיכוי, צריך למחות ולהתחיל מחדש.
עוד פעם ועוד פעם.
ועוד פעם ועוד
כמו בריאת העולם.
נכון. בורא עולמות הוא מחריבן. אבל מהרגע שהוא ברא את העולם וקראת איתנו בוית, הדבר הזה ממשיך לנצח. וזה דבר שהוא מאוד חשוב להבין. אז יש, אתה יודע, בעולם שלנו, שאנחנו עולם רווי המצאות ויזמות, וכל אחד שלא ממציא איזה משהו כבר, אתה יודע, בעולם המדעי זה כבר לא עובד, אתה חייב להמציא משהו חדש. ומצד שני, זה גרם לאיזושהי ענווה, כי אתה תמיד יודע שההמצאה שלך היא טובה,
אבל תבוא עוד אחת.
אבל כנראה שתבוא אחת טובה יותר אחריך, וזה גורם לכל הזמן מחשבה שאני קצת, אולי רואה את הנולד, אבל לא רואה את העתיד. אני יכול לראות קצת קדימה. ואנחנו מדברים כל הזמן על ראיית הנולד, אז יש סיפור מאוד מאוד יפה על מי שהמציא את ראיית הנולד. מה זה ראיית הנולד במובן הכי פשוט ומעשי?
הלבנה?
עוד יותר מעשי.
מילדת.
יפה, אולטרסאונד. נכון מאוד. מי המציא את האולטרסאונד? מי המציא את הרעיון הזה בכלל, שאפשר לראות דרך דופן הרחם, לראות את התינוק. במובן היום כבר יש אולטרסאונד תלת-ממדי, צבעוני. זה כבר כאילו, אתה יודע, אתה כבר רואה את הדברים באופן ממשי. והבחור שהמציא את האולטרסאונד, בחור בשם איאן, ככה קראו לו, איאן, הוא היה בעצם לוחם. הוא היה באחת השייטות, ואחד הסיפורים עליו היה שהוא בעצם ראה את הסונאר. הסיפור היה שאחרי התביעה של הטיטניק, ניסו למצוא איך אפשר שספינה שנוסעת בים, תצליח לראות מבעד לערפל, מבעד לדברים, לראות שהיא לא בסכנה גדולה. אתה יודע, ערפל בים, דבר מסוכן מאוד. והוא בעצם היה פרופסור לגניקולוגיה ב-1954, הוא חזר לסקוטלנד וקיבל שם עבודה. עכשיו, לראות נולד פירושו, להשקיע במשהו שאף אחד לא מאמין בו, שהוא יצליח, שהוא יכול לעזור. וכולם אומרים לך, תשמע, אתה מבזבז את הזמן. אנחנו משלמים לך כסף כדי שתהיה פרופסור, לא כדי שתעשה לנו פה ניסויים מוזרים. והוא רואה את הנולד כפשוטו. הוא מאמין שאפשר לעשות מכשיר שיראה דרך דופן הרחם. והסיפור שבעצם, הסיפור שמסופר עליו היה שהגיע פעם אישה עם בטן מאוד מאוד נפוחה. והיו כל מיני דעות של הרופאים להגיד, רגע, רגע, אולי זה בעצם גידול חלילה, אולי זה סיסטה שאפשר להוריד והכל בסדר. והוא אומר להם, זה הזמן שלי. הוא מביא את המכשיר שאותו הוא ניסה, ומוכיח לרופאים דרך אולטרסן מאוד מאוד כמובן ראשוני. הוא אומר להם, אני מוכיח לכם שזה לא משהו של גידול, אלא מה שנקרא סיסטה, משהו שהוא בהחלט לא מסוכן ואפשר להתגבר עליו. ובאותו זמן בהחלט הניסוי שלו מצליח, ומגלים שהוא צודק, ולאט לאט מתחילים לפתח את הדבר הזה. אתה יודע, הרבה מאוד המצאות מדעיות הגיעו מאמונה, אי אפשר לקרוא לה חוץ מאיזושהי תחושת בטן, פה זה מצחיק להגיד, תרתי
משמע.
תרתי משמע פה, תחושת בטן שיש לו ייעוד שהוא גם רפואי. היום אנחנו יודעים כמה אולטרסאונדים בכלל לא בהקשר של הריון יכולים להציל חיים, כי אתה בעצם מזהה או לפחות יודע שיש שם משהו, אתה יכול לבדוק אותו. הדברים האלה הם ראיית הנולד. ונדמה לי שהרבה מאוד גופים, ולא רק בתחומי המדע, אלא בכלל, תחושות בטן, הן תחושות שצריך להקשיב להן. זה ראיית הנולד. אני רוצה להגיד עוד משהו, שתחושות בטן נכונות גם בעולם לא המדעי.
הרוחני?
הרוחני, וגם בעולם החברתי. לעתים אנשים מרגישים שיש להם מקום עבודה מצוין, אבל משהו שם לא בסדר, משהו שם לא מתנהל נכון. ואלה רק תחושות בטן. אבל בתחושת הבטן לפעמים אפשר לזהות דברים שלא ראית, אם אתה לא מקשיב לראיית הנולד שלך, לתחושות הבטן שלך.
כלומר, יש כאן סימנים מזהירים כלפי מה שהעתיד. יש כאילו איזה קול פנימי שבא ומדבר איתך?
כן, אתה יודע, לפעמים אנחנו, שמעתי פעם מרב שאמר, שאנחנו רוצים לקרוא לזה, לתחושת הבטן הזאת, אינטואיציה. זאת אומרת, איזושהי תחושת בטן שהיא נובעת מהנשמה הפנימית שלנו, ואני חושב שכשאנחנו לומדים, למה אתה אוהב לשמוע שיעורים מסוימים ושיעורים אחרים אתה לא אוהב לשמוע?
הנשמה מתחברת יותר.
כן, אתה מחובר למשהו, ועד כשאדם יודע יותר, ואני אומר את זה, זה נשמע, אתה יודע, ניו אייג'י כזה ורחוק, אבל אני מאמין בזה בכל ליבי. אגב, מי שמאוד מאוד האמין בזה היה הרב קוק, באמת. הרב קוק מדבר הרבה מאוד על תחושות בטן רוחניות, בדיוק. שהוא אומר שיש כאלה שבגדו בתכונתם האישית המיוחדת, או הרוחנית המיוחדת, ולכן הם יצאו לתרבות רעה. אז קודם כל צריך להאמין שיש לנו נשמה, צריך להאמין שיש לנו תחושות בטן רוחניות, וגם תחושות בטן חברתיות ומעשיות. כשמשהו כאן לא בסדר, אתה מרגיש את זה, אז משהו כאן לא בסדר.
שוב, חזרנו למשה ויהושע, להאזין לקולות.
בדיוק. משה רבנו מלמד בעצם את יהושע להקשיב היטב, ולהרגיש את התחושות הנכונות של תחושות הבטן. הוא שומע קולות, הוא יודע שקורה משהו.
השאלה איזה קול הוא חיובי, מקדם אותי, או קול ענות חלושה שמדרדר אותי?
ובכל מקרה הייתי אומר לך, צריך להקשיב להם. אם יש משהו שאתה מרגיש שהוא מחליש אותך, חשוב לדעת מה מחליש אותי. ולכן הרב קוק חושב שלעיתים, ביטול תורה הוא קיומה של תורה. אם אתה מרגיש שאתה זקוק עכשיו לזמן של הפסקה, אל תלך אחורה. תלך עם זה קדימה. אגב, יותר מזה, כשרבי נחמן מברסלב מדבר על תפילה, אז אומר, נכון, עולות לנו לפעמים מחשבות זרות בתפילה. הוא אומר, מה אתה חושב? שזה סתם עולה לך המחשבה הזרה הזאת? לא, היא רוצה שתתפלל עליה. וואו. לכן היא עלתה לך. זה תחושת הבטן. אתה כל הזמן מנסה להבריח אותה, והיא כל הזמן חוזרת. למה? היא שם כדי שתתפלל עליה. יש משהו בקול הפנימי שלנו, שמעלה לנו, אתה יודע, פתאום אתה הולך ברחוב, עולה לך פתאום איזה תמונה מאיזה מקום. בלי קשר לכלום. למה? יש איזה משהו בפנים שאמור להוביל אותך באיזשהו אופן. ולכן אינטואיציה זה כל כך יפה. ואני אומר, גם אדם שעוסק במדע, גם אדם שעוסק בחברה, גם אדם שעוסק בחינוך, חייב להקשיב גם לתחושות הבטן שלו.
איך קוראים למכשיר הזה? אולטרה סאונד.
יפה מאוד.
שמוע אל הקול.
בהחלט.
תודה רבה לך, הרב מתניה ידיד, ראש מרכז סיפה לחינוך וזהות.
תודה.
כאן ידידיה תנעמי, אנחנו נשוב וניפגש בחבותה הבאה.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.